גברת, אני רוצה לדבר איתה. אם את תפריעי לי, אני אוציא אותך החוצה. חד משמעית, גברת. תשבי, גברת ראו. בנושא החינוך אנחנו נכריע. בעיקרון החינוך יהיה חרדי.
חינוך יהיה לטובת הילדים, כבוד הרב.
תתי לך שאני רושם את זה. את רוצה בכוח? תעמדו בחוץ. תעמדו בחוץ, בבקשה.
וואו, זה נשמע קשה. אבל לצערנו, זוהי המציאות של נשים רבות במדינת ישראל. רבים בחברה כלל לא מכירים את הנושא הזה של מסורבות גט. הקטע ששמענו בתחילה הוא מתוך סרטה של ענת צוריה, במאית שעסקה ונגעה בדיוק בנושא הרגיש הזה. הסרט מקודשת מציג את התהליך של שלוש נשים במהלך המסע שלהן לקבלת הגט, מההתחלה ועד הסוף, ואם בכלל היה סוף. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מסדרת הפודקאסטים של המכללה האקדמית הדסה בירושלים, כחלק מהקורס זהות ומדיה. היום נדבר על מסורבות גט. נעים מאוד, אני משה מזרחי, ובפרק זה משתתפים עמיתי לכיתה, אוראל זקן ואייפה ברום. בפרק זה בחרנו לעסוק בנושא של מסורבות גט. נשים מסורבות גט הן הדוגמה החיה להשתלבות ההגדרה של זהות ומדיה. הזהות שלהם כנשים מסורבות, והמדיה שלעיתים קרובות לא נותנת להם ביטוי. ולכן, אנחנו חושבים שזה נושא שחשוב להעלות לדיון.
היום תתארח בפודקאסט הבמאית ענת צוריה, יוצרת הסרט מקודשת שעוסק במאבקן של נשים מסורבות גט.
בנוסף, נשמע את דבריה של דוקטור אורנית קליין שגריר, חוקרת טלוויזיה ומרצה אצלנו במכללה.
ונביא את סיפורה של ורד, אישה חרדית, שהייתה מסורבת גט במשך 12 שנה.
נפגשנו עם דוקטור קליין שגריר, חוקרת תקשורת ומרצה אצלנו במכללה, כדי לשמוע את דעתה בנושא ייצוג מסורבות הגט במדיה. שאלנו אותה על הסיבות להדרת הקבוצה הזאת מהתקשורת, והתשובה הייתה די ברורה.
תקשורת באשר היא, ובעיקר תקשורת מסחרית, הרבה פעמים תנסה לדבר על נושאים שהם פחות מורכבים, יותר פשוטים להבנה. תתמקד בסיפורים אישיים. גם הרבה פעמים בסיפורים שיש להם איזושהי תוצאה מהירה. כלומר, שאתה מראה איזה משהו, אתה יכול, אם זה בטלוויזיה, אתה מראה את התהליך, אתה מסביר אותו קצת, ואתה כבר מראה את התוצאה שלו. לכן, הרבה פעמים נושאים שהם תהליכים, הוא לוקחים הרבה זמן, והם גם פחות מצטלמים אולי, יש בהם פחות אקשן, הם יזכו לפחות סיקור. זה משהו שהוא הרבה יותר מורכב לתקשורת. תקשורת אוהבת מסגרת אירועית, פחות מסגרת נושאית, שמסקרת נושא בצורה מסודרת, מסבירה את הסיבות, נותנת הקשר, נותנת את ההקשר המערכתי ומפנה אצבע מאשימה למערכת שעושה את זה. הרבה יותר קל להציג את הסיפור האישי. אם זה בהקשר של אישה מסורבת גט, שאז מראים אותה או כקורבן, או כפגיעה, או כמסכנה, או כאומללה, או כאיזושהי גיבורה שנלחמת, אבל לא כמייצגת תופעה כללית, תופעה מערכתית.
לפי ויימן וכהן, מחקרים שקושרים בין מגדר ותקשורת הם הכרחיים כדי להבין את הייצוגיות ואת אופן הצגת המינים בתקשורת. בזכותם אנחנו לומדים על הדרכים בהן התקשורת משמרת ומקבעת את קיפוח הנשים בחברה המודרנית.
דוקטור קליין שגריר מרחיבה על נטייתה של התקשורת של ימינו שבוחרת לייצג נושאים מסוימים שאינה מחובתה לייצג, אלא רק בגלל שזה מוכר. וזה בגלל שהתקשורת ברובה מסחרית.
מדי פעם סיפור עולה. הסיפור עולה ברמה של סיפור אישי. אישה, משפחה, מאבק מול ממסד דתי. אבל הנושא הזה הוא נושא שהוא לא כל כך מצטלם. זה נושא שגם אם אתה מראה אותו, גם אם אתה מדבר עליו, גם אם אתה מנסה לעשות עליו כתבה בטלוויזיה, קשה מאוד למצוא דימויים חזותיים שבעצם ייתנו את המענה לאטרקטיביות הטלוויזיונית. בטלוויזיה בעיקר, גם היום באינטרנט, אתה צריך איזה שהם דימויים ויזואליים.
ישנן עוד סיבות להדרת קבוצת המסורבות גט בתקשורת, ובייחוד הישראלית. אורנית הסבירה עוד נקודה מעניינת בנושא.
הבעיה של נשים מסורבות גט היא בעיה מאוד מאוד מקומית. אנחנו לא מכירים את הבעיה הזאת במקומות אחרים. זו בעיה שהרבה שנים לא דוברה בכלל, לא הוזכרה בכלל. אנשים לא, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים אפילו לא ידעו שקיימת הבעיה הזאת. והעניין של מסורבות גט מתייחס לקבוצה יחסית קטנה. זה לא משהו שהוא נחלה של המון המון נשים בחברה. זו קבוצה קטנה, אומנם משמעותית וסובלת, ושצריך לפתור את הדבר הזה, אבל זה לא מתייחס להמון אנשים, ולכן דעת הקהל פחות עוסקת בזה. פחות עוסקת, כי מדובר ביחסית בקבוצה קטנה, וגם יחסית כנראה בקבוצה שהיא לא כל כך חזקה תקשורתית, באיזשהו אופן, שלא מצליחה להעלות את הנושא הזה. ולכן מקבלת הרבה פחות סיקור.
שאלנו אותה האם וכיצד הרשתות החברתיות עשויות לעזור לנשים האלה להשמיע את כולן.
אפשר הרבה פעמים להשיג סוג של השפעה, או לפחות לעלות, לעורר מודעות בנושאים מסוימים. גם בזכות זה שאם יש משהו, איזשהו פוסט, או אם זה בפייסבוק, אם זה באינסטגרם, אם זה בטוויטר, משהו שהוא ויראלי, נעשה ויראלי, התקשורת המיינסטרים לוקחת אותו ומגבירה אותו. אנחנו מדברים על התקשורת המיינסטרים כסוג של מגפון, שמגביר את מה שקורה ברשתות החברתיות, והוא גם מחפש סיפורים ברשתות.
ענת צוריה היא במאית הסרט מקודשת ויצרה אותו בשנת 2004, כשהנושא עוד היה טאבו מוחלט. ענת מספרת שהיה חשוב לה להציג נשים חזקות ואמיצות, בניגוד לסטריאוטיפים הרווחים במדיה.
בסרט מקודשת היה לי חשוב להראות נשים מרדניות, להראות נשים שהן לא רק קורבן ביותן אסירות של מערכת משפטית ש... פוגעת בהן ומדכה אותם. ולכן מה שאני עשיתי, אני הגעתי ליד לאישה שהיה בזמנו באמת מרכז שניסה לתת תמיכה משפטית לנשים אסירות, ואני עברתי על המון המון תיקים ונפגשתי פשוט עם המון נשים, אנחנו קוראים לזה ליהוק, בעצם ליהקתי נשים לתפקיד האסירות, וכמובן כולנו היו אסירות באמת. חיפשתי נשים חזקות, חיפשתי נשים שהיה להם איזושהי זווית של גם מרדנות או אקטיביות מסוימת, ושהן גם יודעות לשאול, הן מסוגלות לאיזושהי היבט של התבוננות עצמית או רפלקטיביות, והן לא רק פסיביות זורמות. ובמובן הזה חיפשתי באמת את הנשים, והגעתי לשלוש נשים שכל אחת מזווית אחרת ניסתה למרוד, או ניסתה לשאול שאלות על המערכת, ובאמת אצל רחל זה היה מאוד בולט, כי היא הייתה מאופקת, אבל אני ידעתי מאחורי הקלעים שכבר הזהות שלה התעררה, והשאלות שלה לעולם הדתי, על הסמכות של הרבנים, כתוצאה מכל הפרשה הזאת, וכתוצאה מזה שהיא הפכה להיות אסירה, ודיכאו אותה בצורה כל כך חריפה, המרדנות שבתוכה והשאלות שלה כאישה מאוד אינטליגנטית רק הלכו ועלו. אז בא לי את הביטוי בסרט, באמת בסצנה מאוד חזקה הזאת שהיא ממש זועקת את זה והיא יולדת את הגט שלה, אבל כל הזמן היא בעצם כבר שאלה את השאלות האלו, אז זה היה רק הטיימינג המסוים שפתאום זה יצא בצרכה וזעקה כזאת, אבל השאלות כבר היו בתוכה. אותו דבר תמרה, תמרה גם היה בה כבר איזשהו מרכיב של מרדנות, היא הייתה חוזרת בתשובה, ובכל אופן התחילה כבר למרוד ולשאול שאלות, כאילו בכל אחת מהן היה איזה פן מזווית אחרת, כן? תמרה הייתה אמנית, היא רצתה לחזור להיות אמנית, נמאס לה להיות שם כל הזמן אסירה של המערכת הזאת. אז מבחינתי, לפחות הסרט ניסה לסרטט שלוש גיבורות שבעצם אסירות.
בדומה לדוקטור קליין שגריר, היא מצביעה על האתגרים שמציבה המדיה החברתית לנשים מסורבות גט.
הנשים היום עדיין, בעולם, כמובן אני כשאני עשיתי את הסרט, לא היה לנו כמו שאת אומרת את הפייסבוק, ולא היה לנו את האינסטוש, ולא היה לנו טוויטר, ולא היה לנו את כל המדיה הזאת, שהיא באמת מדיה שמאפשרת הרבה יותר ביטוי והרבה יותר אקטיביזם. תראו, בית הדין הרבני, הוא כפוף לבית משפט לענייני משפחה. על הבתי משפט האלו יש חוקים של החלק הדמוקרטי של המדינה, שזה חוקי פרטיות וחיסיון. החוקים האלו למעשה לא מאפשרים לאישה לתת ביטוי מלא להיקף הדרמה. כי כשאת עושה בפוסט, ואם נגיד, אני אגיד לכם איך נראה הפייסבוק שלי, כואב לי, נורא לי, דיכאו אותי, אנסו אותי, הטרידו אותי, עשו לי מיטו, לא היי מיטו, אני לא היי מיטו, אני קצת עושה מזה משהו ציני, אבל אני רוצה להגיד שכאילו מרוב כאב, מרוב שאתה רואה סבל, והמון סוגי דיכוי, ועוד לא דיברנו על הסיפורים הפוליטיים, רק ברמה של קיום של נשים, או ילדים, הטרדות מיניות, אונס, יש הצפה. מה הכי חזק? פוסט שהוא חושף את כל הסיפור, מדבר על זה בהיקף, ונותן פרטים. מה הבעיה שלמעשה בדיוק, זה, מה זה אי אפשר? זה אי אפשר ברמה שיתבעו אותך, שזה את עלולה להסתכן בממש להסתבך במערכת משפטית חדשה, הפעם המדינה תתבע אותך. איך דיברת?
אפשר לומר שהבחירה בנושא כל כך טעון, השפיעה על עבודתה של ענת.
שרחל התפרצה והתפרקה בבית הדין הרבני, אנחנו בכינו איתה. זה היה רגע מטלטל, זה אי אפשר לתאר את זה. אני הייתה לי חוויה של כאילו להיות שותפה ללידה. כי בעצם בעקבות זה שהיא זעקה, זעקות כמו של חיה פצועה, והתפרצה סוף סוף. כי היא הייתה שם כבר, אני חושבת, כמעט 4 שנים, ושום דבר לא זז, ההפך כמובן נסחטה. והיא הייתה עם 4 ילדים, היא תפקדה, היא עשתה את הכל, הייתה בעוני מחריד, והוא עשה מה שבראש שלו, היו לו עוד נשים, הוא כבר היה עם עוד ילדים, וזה היה מצב שבית הדין אפשר את זה.
כמה עצוב.
כן, המאבק שענת מתארת הוא אבסורדי, ולצערנו, הדיכוי של אנשים בישראל מעוגן משפטית בחוק שיפוט בתי הדין הרבניים של 1953. כמו ששטופלר מתארת, זו באמת הפגיעה החמורה ביותר בזכויות נשים, השליטה על החירות שלהן.
היום תתארח אצלנו לשיחה אישית וגלויית לב ורד. ורד הינה אישה חרדית, מיישוב במרכז הארץ. היא אימא לילדים, והיא הייתה מסורבת גט במשך 12 שנה. שאלנו אותה כיצד החיים משתנים, מנשואה למסורבת לחופשייה.
החיים מאוד משתנים, אישה נשואה למסורבת לגרושה. נשואה מאושרת, מסורבת גט, הופכת להיות כמו מין סק אגרוף של חבטות, שמי שנופל בין כל הדברים האלה זה הילדים, וכדי שהם לא ירגישו אז זה פגע מאוד מאוד בי גופנית, נפשית, איך שתקראו לזה. וכשיצאתי לעולם החופש של הגט הרגשתי המאושרת הכי גדולה בעולם, כאילו הוציא אותי מבית האסורים, 12 שנה של ממש קשיים מאוד גדולים.
החברה החרדית לא רוב הינה חברה סגורה. שאלנו את ורד, כיצד במשפחתה וסביבתה הגיבו לנושא?
כן, אם אתה שואל אם שיתפתי את המשפחה, שיתפתי ועוד איך. חושבת שהם היו התמיכה הכי גדולה שלי, לא הייתי מסתדרת בלעדי המשפחה. המשפחה הקרובה כמו הילדים, הם רצו או לא רצו נכנסו, אבל זה היה סיפור בנפרד, שהם לא ממש נתתי להם להיות מעורבים בהכל, רק דברים מסוימים, כי הם היו מאוד קטנים.
ואיך הגיבו בסביבתך?
אלם, אלם מוחלט, כי הוא איש מאוד חשוב בסביבה. אף אחד לא הבין שעבר עליו איזה משהו נפשי, והוא פתאום חטף איזשהו...
כן, אז אני מבין שזה היה גם מעורב בזה משהו נפשי, בהחלט נשמע קשה ורד. ענת לוריה, במאית של הסרט מקודשת, מגדירה את הנשים כגיבורות אסירות. מה יש לך לומר על זה?
ממש, אתה מגדיר את זה בדיוק כמו שזה השאלה ככה, התשובה ממש. אתה שואל אם הייתי אסירה, תתאר לעצמך שאפילו ללכת בעיר, למכולת, לשפוך את הזבל כל הזמן, אתה מסתובב סביבך לראות אם הוא יצא עכשיו מאיזשהו מקום, אם הוא יעשה, אם הוא יפעל, בלילה לבדוק בחורים כל הזמן, ממש אסירה, ממש.
נשבר במהלך התקופה?
בוודאי, 12 שנה שכולה שבירה אני יכולה להגיד, עליתי קרוב ל-100 קילו בתקופה הזאת. לא רציתי שהילדים, אפילו יותר, כן, 100 קילו. לא רציתי שהילדים ירגישו צער, שאין בית עם גב חזק. אז היה שמחה בבית, אבל מי שהיה שבור והרוס ומרוסק זה הייתי אני. כן, כי אתה רוצה לבנות בית, אתה רוצה ל... פתאום אתה מקבל בדיוק מה, את ההפך הגמור.
ולגבי הגיבורה?
כשאתה רואה את התוצאות עם הילדים, עם המשפחה, עם זה שבכלל חזק את השפוי, נורמלי, בריא בנפש, אז אתה אומר, כן, הייתי גיבורה לעבור את כל התהליך הזה, את כל המלחמה הקשה והנוראה הזאת, ולחייך לעולם.
הרגשת רגעים של סחיטה בעצם?
זה הביא אותי, כן, זה סחט אותי עם כל הכוח, וזה הביא אותי למצב שהייתי מתפרטת בשבחי השם, די, עד לכאן אני לא יכולה להמשיך יותר.
ראינו בסרטה של ענת שאנשים חוות סוג של יחס מפלה מצד הממסד. איך הייתה החוויה שלך?
ירדו עליי כל הזמן לוותר, לגמור, לסיים עד שכבר תפסו אותו. ורבי אפשר. כן, היה לי כאוס מאוד גדול. ממש, איפה אתם בתמונה? יש פה אישה עם ילדים שעורסים את החיים. בואו קצת, תסתכלו, תבקחו עיניים. ועוד בסופו של דבר להוציא אחד כזה עם כל מה שהוא דורש ו... היה נשמע לא נקלט, לא אמין, לא לזרוק משפחה שלמה ככה לפח. מה נתך הרגשתי? אם אתה שואל אותי על הממסד, הוא היה גרוע ממדרגה ראשונה. ממש. והכי גרוע פה, שגם לא נתנו לי לערער עליהם. החתימו אותי שאני גם עליהם לא יכולה לערער מעליהם. פשוט ניקו את עצמם מכל הכיוונים.
לסיום ורד ובנימה אישית, מה את מציעה לאישה שנמצאת בתהליך הזה? מה הטיפ שלך?
לא איתת, אני לא מאחלת את זה לאף אחד, אני לא יודע שיתמודדים עם זה, לא לתת טיפים לדבר כזה. זה קשה, זה היום, זה נורא, אני אומרת לך, אני מזל שהיה לי את החיוך ואת השם, אחרת אני לא יודעת איך הייתי מסתדרת.
תודה רבה לך ורד, על רעיון אמיתי, אישי ואמיץ. כן חברים, ורד היא לא היחידה במסע הזה. הנה דברים שאמרה פנינה עומר, מנכלית ארגון יד לאישה, מבית רשת אור תורה סטון. את הדברים היא אמרה בכתבה לכאן חדשות.
למסע של אנשים האלו אין דדליין, אין לו סוף, אין אור בקצה המנהרה, וכדי לשרוד אותו הן צריכות המון כוחות נפש, וזה יום בשנה שבו אנשים שלנו, אנשים שאנחנו כל כך עסוקות בהן, פחות שקופות.
את הדברים האלו היא אמרה בעקבות מסע של נשים מסורבות גט אל המדבר, מסיבה של חופש ושל השתחררות, לתת לנשים האלה קצת אור. במסע של פנינה וחברותיה משתתפות גם נשים חרדיות, ולמענן המסע הוא על טהרת הנשים בלבד. המפיקות, המלבישות, המלצריות, הדי-ג'יי זוהי ולא הוא, וכל תפקיד שנתפס כגברי מאויש על ידי נשים. הקונפליקט בין אישה חרדית שנמצאת בתוך הדת לבין העובדה שהיא נפגעת מהממסד הדתי יוצר אצל חנקן משבר בזהות הדתית שלהן. הנה דברים שזעקה רחל, מסורבת גט, מתוך הסרט מקודשת, דברים שזעקה מדם ליבה. חופש. זוהי בקשתן היחידה.
אז כפי ששמענו משלושת אנשים שערכנו בפודקאסט, הנושא הוא נושא שגם נמצא בבעיה זהות וגם נמצא בבעיה מבחינה תקשורתית. תקוותנו הקטנה היא שלאחר פרק זה, יותר אנשים יכירו את הנושא וילמדו את משמעותו. אני רוצה להודות למשה מזרחי ואורל זקן על זה שלקחו איתי חלק בעשיית הפודקאסט. וכמובן, לאורנית, ענת וורד, שהסכימו להתארח אצלנו. ולמרצה שלנו, דוקטור איה ידלין סגל, על הליווי והתמיכה במהלך הכנת הפודקאסט. נשתמע בפרקים נוספים.